בימים האחרונים קראנו על דוח חדש שיצא באופן בלתי ממשלתי, בלתי ממלכתי, על תפקוד התצפיתניות ביום הזה של השבעה באוקטובר. כל הזמן יוצאים עוד ועוד דברים.
כל הזמן יוצאים עוד ועוד יוזמות אזרחיות.
כן, אבל גם הנושא הזה של התצפיתניות הוא ממש... קשה לי להבין אותו לעומק, ואנחנו שמחים להגיד בוקר טוב לפרופסור איילת הראל מאוניברסיטת בן גוריון בנגב, שהיא אחת משלוש החוקרות שהוציאו את המסמך הזה. בוקר טוב, איילת.
בוקר טוב.
בוקר טוב, תודה על
ההזמנה. ותודה לך על היוזמה הזאת. אז בואו, אני קודם כל רוצה להבין, זה יוזמה שלך ושל שופטת בית המשפט המחוזי לשעבר סביונה רוטלוי, ושל שיר דפנת קוע מהמכללה האקדמית אשקלון, פשוט החלטתם לאסוף עדויות של תצפיתניות?
מה שקרה בעצם זה שבאותו בוקר, יחסית מוקדם, התחילו האשמות כלפי תצפיתניות וחיילות אחרות בחדרי מלחמה קדמיים, שהם לא תפקדו כמו שצריך.
אני סליחה שאני ככה קוטעת, אבל איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? זה כזה המיזוגניה הראשונה מהספר?
אני חושבת ש... זה איזשהו, אנשים רוצים לאחז במשהו. אנשים רוצים לאחז במשהו, ואנשים גם ממהרים להפיץ דברים. זה קורה בעידן שלנו.
כן.
וכל אחת מאיתנו, מטעמיה שלה, שהייתה קשורה לנושא, רצתה מאוד להבין לעומק, ולעשות בחינה שיטתית, מה להזזל קרה שם. כלומר, גם מתוך קשר להורים וגם מחויבות למחקר של לוחמות ותומכות לחימה, דברים שעשינו בעבר, רצינו להבין מה קרה, ובעצם החלטנו ביחד לצאת לדרך, לעשות מחקר שיטתי ולברר מה קרה לא רק בנחל עוז, אלא בכלל החמלים בגזרה, יש שם בעצם חמישה, ורצינו לברר מה קרה שם. לקחנו וראיינו גם תצפיתניות,
בהתנדבות ומיוזמתכם.
בהחלט, זה תחקיר שהוא עצמאי לחלוטין, שאיתו יצאנו לדרך. למעשה שיר דפנת קוע ואני חוקרות נשים בצבא, לוחמות ותומכות לחימה, וסביונה רוטלוי עמדה בקשר עם ההורים השכולים, וההורים שחיכו בעצם לקבל מידע מה קרה עם בנותיהם, כי היו גם הרבה הורים שחיכו הרבה זמן. יצאנו לדרך בשביל לבדוק מה קרה שם, והחלטנו לראיין גם חיילות במגוון תפקידים, לא רק תצפיתניות, תומכות לחימה אחרות, סמבציות, טכנאיות, רכזות תקשוב, וגם לוחמות כמו רוחבות שמיים. היו שם מגוון שלם של נשים בתפקידים שונים, ורצינו לברר את מהות המחדל, את בעצם מה קרה ואיך אפשר גם ללמוד להבא. כן, אנחנו לא רק, החברה שלנו תמיד נורא ממהרת לערוף ראשים, לחפש מי השם, מה עושים? את זה אני אעיף ואז הכל יהיה בסדר. זה לא עובד ככה. אנחנו צריכות לראות באמת מה קרה, ולא להיות ניזונות משמועות, ולברר באמצעותם את כל הפרטים שלנו, רק יכולות לחשוב מה בעצם קרה, והתייחסנו גם לנושא של ההתראות, וגם לנושא של ההגנה על אותן חיילות, ומה קרה להם ומה עלה בגורלם.
מה גיליתן לגבי ההתראות או לגבי...
מה הכותרת?
כן. אז מה שאני יכולה להגיד לכם זה שיש בעיה חמורה מאוד, שהיא עולה מעבר לסוגיה שהייתה בתקשורת של אי-הקשבה לתצפיתניות, כי מה שאנחנו ראינו בעצם זה שאת המידע שעלה מחמלי התצפית, דנו בו. דנו בו בישיבות, בגזרה ועם מודיעין, דנו במידע הזה.
בזה שהיא צועקת שם...
והחליטו שזה לא מספיק מסוכן על מנת לשנות את המדיניות. אני חושבת שמה שהתגלה פה הוא חמור בהרבה מאשר להגיד, אוקיי, לא הקשיבו לתצפיתניות ולכן הכל קרה. זה יותר משמעותי מזה, מכיוון שבאופן עקרוני, הרי אם יקשיבו בפעם הבאה, הכל יהיה בסדר, נכון? אבל זה לא ככה. הקשיבו, לקחו את המידע, היו התראות שהגיעו גם מהגברים הבלונאים, היו התראות שהגיעו ממגוון מקומות במודיעין, לקחו את המידע הזה, דנו בו בצורה כזו או אחרת, ואז לא נעשתה שינוי מדיניות.
אז הם חזרו,
אני רוצה לשאול בעקבות המחקר שעשיתן, מה ההבדל מעניין לדעת מה ההבדל בין מה שאותן תצפיתניות אמרו ולא התייחסו, ונגיד כוחות אחרים בגזרה, לצורך העניין גברים אמרו וכן התייחסו או לא התייחסו?
שוב, אז לא, אין הבדל מובהק. זה גם, שוב, זה לא עניין שלא התייחסו, אלא דנו בזה ברמה כזו או אחרת, ואז המידע הזה נבלם ולא גרם לשינוי מדיניות. עכשיו, אני חייבת להגיד שבמערכת כולה, גם בצבא וגם בדרג המדיני, כל הזמן, לאורך כל התקופה, גם החיילות הללו וגם חיילים אחרים, שמעו את המילים הבאות. החמאס מורתע, אנחנו חזקים, כל ההקשרים האלה, גם הפוליטיים אפשר לומר, של החמאס הוא נכס, והם לא בעצם כל כך מסוכנים, זה דבר שהשפיע על האופן שבו נקלטו הידיעות, גם מחמלי התצפית, אבל גם מגורמים אחרים במודיעין. לא היה שינוי מהותי, זה פשוט, אני לא אכנס לעניינים של ביטחון מידע, אבל רואים דברים קצת אחרים.
והם לא מוכנים לשמוע את הדברים האלה. זאת אומרת, הם עדיין בתוך החמאס מורתע.
שומעים, דנים ונשארים בתפיסה. עכשיו, אני יכולה להגיד לכם, נניח, אני אשתף אתכם, יש לנו במהלך הדוח, אנחנו גם פורסות את הנרטיבים, את המלל ששמענו מאנשים. אז נניח, אחות שכולה של תצפיתנית מספרת לנו שהיא משוחחת עם אחותה, ואז היא אומרת, אנחנו רואות אותם מתאמנים, ואומרים לנו, לא, זה בסדר, הם רק מתאמנים. ואז אחותה אומרת לה, אבל מתאמנים על מי? כלומר, מה, לאולימפיאדה? למה הם מתאמנים?
ואנחנו
רואים, כן, אני כתבנו את זה באמת, אבל את יודעת, אתם יודעים, זה מלב כואב.
אבל אני חושבת שאת אומרת...
בסופו של דבר...
כן, ודאי שאם היו מקשיבים להם הסיטואציה הייתה אחרת, אבל...
אבל הכל היה כתוב על הקיר. ב-29 למרץ 2015, בחור בשם בצלאל סמוטריץ' כותב, הגיע הזמן שנפסיק לפחד מעליית חמאס ביהודה ושומרון, התפוגגו את הרשות הפלסטינית, ועליית חמאס הם דווקא יתרון. זה הכל היה שם כחלק ממדיניות.
אני אגיד לכם, תראו, אני מאוד מאוד זהירה פה. כי נניח, חכמים בדיעבד יש היום מלא. כן, אני ידעתי ואני ידעתי, כולה, אני לא רוצה ללכת לפינה הזו, דווקא בגלל שעשינו את המחקר הזה כל כך שיטתי, אנחנו אומרות, אנחנו חייבים מעכשיו והלאה להקשיב בצורה אחרת, לדון בצורה אחרת, ויותר מזה, אנחנו חייבים להגיע למצב שגם במערכת המדינית, וגם במערכת הצבאית, יש אפשרות להביא עמדות שונות והשמעת קולות מגוונים. כי ברגע שאנחנו נמצאים באיזושהי חבורה של אנשים, שמישהו מנסה להביע עמדה אחרת ומשתיקים אותו, לא בהכרח בהקשר של הנקודה הזו בלבד, באופן כללי.
אבל האם יש להשתקה הזאת הקשר לעובדה שהן תצפיתניות וחיילות ונשים, ואין להם נשק והם... האם יש לזה קשר?
אז אני יכולה להגיד שמה שאנחנו ראינו היה דווקא מעניין ומאוד ניואנסי. אין לי אפשרות להגיד לה חד משמעית זה בגלל שהם היו נשים. יש דברים אחרים שקשורים בתפקיד שלהם, שהוא היה בעמדה לא גבוהה והם היו זוטרות יחסית, שהם הרבה פעמים נפלו בין הכיסאות כי הם היו גם במערך האיסוף וגם עם הגדודים הגזרתיים בשטח, ולא תמיד היה ברור את האחריות מי אחראי עליהם, ובסופו של דבר ביום ההוא בהרבה מאוד חמלים בגזרה היו כוחות לוחמים ששמרו על אותן חיילות. מה שקרה בנחל עוז זה שהיה שם מיעוט של כוחות והיו גברים שחרפו נפשם בשביל להגן עליהם או לנסות להגן עליהם, הם נהרגו, הם היו מעטים. לא היו מספיק כוחות בשביל להגן על הגזרה כולה ולא להגן על תומכי הלחימה ותומכות הלחימה גם יחד. והיו נשים שאמרו לנו, העריכו אותנו, היו מגדים שהגיעו, היו מחתים שהגיעו לחמל, הם הסתכלו, היו כאלה שהטריעו. יותר מזה אני יכולה להגיד לכם. היו כאלה, יש לי עדויות על מחת שיושב עם מפקד האוגדה ואומר לו, תשמע, יש כאן בעיה, ואז המפקד האוגדה אומר לו, אל תהיה היסטרי. אנחנו לא, אז לא צריך להגזים. אוקיי? והיו דיונים כאלה גם בקרב המודיעין. זאת אומרת...
אפרופו מיזוגניה, כן.
התהליך הזה, אבל זה היה בין גברים.
לא משנה.
התהליך הזה, נכון? נכון?
אל תתנאי כמוהם. כן.
בפירוש, אז נניח בספר הקודם ששיר דפנת קור ואני כתבנו, אנחנו בעצם הבאנו בפתח את העובדה שבצוק איתן, כשחיילים קיבלו אותות הערכה על פועלם במבצע ההוא, שחשבנו שהוא הכי גדול שיכול להיות, אז שתי נשים בחדרי מלחמה קיבלו אות הערכה על כך שהם לא איבדו את עשתונותיהם כשהם ראו מחבל יוצא ממנהרה.
קודם כל, כל הכבוד.
לא איבדו את עשתונותיהם.
תראי, את ואני, את ואני, ואלי גם, היינו מאבדים את עשתונותינו תוך שנייה, אני בטוחה.
אני, ברור.
לא, אבל זה בדיוק העניין. אפשר להגדיר את זה, שהם פעלו בקור רוח, והם היו מקצועיות ומעולות. למה צריך?
נכון. ותראי,
אני רוצה לשאול שאלה.
היא הצליחה לא לפקוד ולא לעשות פיפי במכנסיים.
אני רוצה לשאול שאלה שמעניינת אותי. האם יש קשר בין כל העדויות שחקרתן, שקרו בשישי לאוקטובר, בשביעי לאוקטובר, 23, לשישי לאוקטובר 73, לאותם חיילים מעטים מול רבים שמופקרים, והאם יש קשר לזה ששם, באותם ימים, ממש כמעט אותו מחדל, ישבה אישה בראש האירוע? באמת, אני, כאילו מעניין אותי האירוע הזה.
כן, אנחנו ממש... כתבנו חלק ספציפי לגבי ההשוואה ליום הכיפורים. גם ביום הכיפורים הועלו ידיעות כאלה ואחרות מתצפיתנים שהיו אז, והגיעו עוד ידיעות אחרות ממערך המודיעין כולו וכוחות הביטחון. הם נידונו, גם אז הם נידונו, שוב, על ידי הגנרלים הגברים, ראש הממשלה דאז גולדה קיבלה את המידע מהמומחים. היא לא ראתה את עצמה מומחית לסוגיות ביטחון, היא סמכה על משה דיין. היא סמכה על אנשים שעומדים לידה. שאמרו, זה לא מאוד מסוכן, אבל אז הם החליטו לגייס מספר יחידות. גם כאן אגב, לפנות בוקר, כשהיו אינדיקציות, לקחו איזה שתי יחידות קטנטנות בשביל לסייע, שהם כמובן אנשים מדהימים וחלק מהם חרפו את נפשם, אבל הגזרה לא הייתה ארוכה. היו אינדיקציות לפנות בוקר, ויותר מזה אני יודעת היום להגיד, שלא עדכנו את חמלי התצפית בכך שיש מורכבות. לא עדכנו הרבה מאוד גורמים בשטח. שיש דברים, מתחילים לזוז דברים בשטח, התחילו לפתוח את הסימים בצד השני שזה אומר משהו, התחילו אנשים לזוז בחממות כבר ב-4 לפנות בוקר, יש כן, בידיעות של הקשר הצהלי.
יכול להיות שזה קשור גם לאיזה תרבות ארגונית כזאת כלפי תצפיתניות. צפיתי בסרט שקוראים לו קודקוד תפוזינה, אני חושבת, זה סרט גמר מסמינר הקיבוצים, על תצפיתניות לפני השיבה באוקטובר, וסתם, אני רוצה לספר לך דבר קטן שאת בוודאי יודעת עליו. כן. אבל אני שמעתי את תצפיתנית שמספרת, שוב, לפני השיבה באוקטובר, אם אינני טועה זה היה בנחל עוז, שיש כזה דבר שזה רגיל, כאילו הם יושבות, הם הרי אסור להם להזיז את הראש, נכון? מזיזת הראש מקבלת שבת, כן. וגם אגב, כל תצפיתנית, הם מקבלות עונשים בכמות, כאילו אני, זה לא ברור, הם כל אחת חוטפת, הם חוטפות שבתות וזה ברגיל. אבל שיש מנהג כזה שנכנסים חיילים, והם עומדים אחרים ואומרים, תסתכל, תסתכל, איך היא לא מסתכלת. תסתכל. וזה משהו בתרבות של הבסיס הזה, שאפשר להיכנס לחמל הזה, ולעשות כזה, כאילו היא שומר בארמון בקינגהם, ולעשות איזה דחקה, בוא תראה איך היא לא מזיזה את הראש. ואני חושבת שפה נעוצה תחילת הבעיה. אולי קצת הלכתי רחוק, אבל את מבינה מה אני אומרת בדבר
אז
הזה?
אז אני רוצה לומר ששמעתי...
הכיסאות הגרועים שלהם, כן, וכן הלאה.
שמעתי מגוון של קולות. שמעתי גם סיפורים כמו שאת מציגה, אבל גם שמעתי חיילות, וזה נורא חשוב לי לשים את זה כאן, ושאנשים ישמעו. חלק מהם חשו שהן מאורחות, ולוקחים בחשבון את הדעה שלהם, וסיפרו לנו שגברים לוחמים נכנסו לחמל, לפני שהם נכנסו לקרב, והם אמרו להם, תשמרו עלינו טוב טוב. והיו כאלה שנכנסו ואמרו לנו, לאן כדאי שאני אכוון את הכוחות, שאני אלך מפה או שאני אלך משם? היה גם את זה, ואני לא רוצה שנשים את הכל שחור ולבן, כי זה לא שחור ולבן. באותה נשימה, היו גם את מי שלא לקחו אותם מספיק ברצינות, התנאים שלהם לא היו מספיק טובים, וצריך לשנות, וממש בדוח התייחסנו לנקודות מאוד מאוד ספציפיות, אבל מה שגם ראינו זה שהם שמרו אחת על השנייה, שהם היו גיבורות, ואני יכולה להגיד גם שיחד עם שאר אנשים, לא רק תצפיתניות, היו שם טכנאיות, היו שם יחידת קומץ, היו שם חובשות קרביות, היו שם סמבציות, היו שם המגוון שלהם של נשים שניסו אפילו ברגעים האחרונים להגן אחת על השנייה, לעזור אחת על השנייה, ראינו מפקדות, אפילו גם חלק מאלה שנהרגו בסופו של דבר, וגם מאלה שניצלו, איזושהי אחווה כזו, מיוחדת מאוד, אל מצב שלא היה אמור לקרות, כי פשוט היו צריכים להיות שם הרבה יותר כוחות בשביל להיערך. אם בעצם אף אחד לא צפה את הפשיטה הענקית הזאת, וזה עניין כבר מודיעיני, הרי שבאופן, בפועל, גם לפשיטה קטנה, לא היו מוכנים. בהקשר של המוצבים האלה, גם לפשיטה קטנה לא היו מוצבים, לא היה מיגון כמו שצריך, הייתה מיגונית פתוחה. מה תעזור מיגונית פתוחה בפשיטה? היא לא תעזור, זה מלכודת מוות. כלומר, יש דברים שהם לא, אני לא רוצה לרוץ לשחור וללבן, כי היו גם הרבה מאוד גברים לוחמים שגם לאורך כל התקופה התנהגו כמו שצריך, וגם באותו יום עצמו היו כאלה שחרפו את נפשם, היו הורים של תצפיתניות שאמרו לנו, הלכנו לשבעה של חיילים לוחמים שניסו להגן עלינו. אנחנו מצטערים ואנחנו באמת רוצים להגיד להורים שידעו שאנחנו מעריכות את זה, והייתה שם גם אחווה בין ההורים להגיד, אנחנו שמחים שלפחות הבנות שלכם ניצלו. זאת אומרת שאנחנו צריכים להסתכל על, 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 על הנושא הזה כמכלול וגם בזהירות, כי היו שם אנשים שמאוד מאוד מאוד ניסו לפחות להציל את המצב. אני רוצה להגיד שבאמת הצער העמוק על המשפחות ומה שהם עברו, והחטופות שעוד לא חזרו, ושערוריה נוספת היא שאין ועדת חקירה ממלכתית. למה אנחנו היינו צריכות 10 חודשים מהחיים שלנו?
זה לא, כי זה לא עכשיו.
לשמוע את הנרטיבים האלה.
פרופסור הראל, הם יבואו אחרי, זה לא עכשיו, אין זמן.
אני גם לא בטוח שבוא אחרי, ואני גם לא בטוח שתהיה ועדת חקירה ממלכתית.
אבל אנחנו פשוט צריכים לסיים, אבל אנחנו מאוד מאוד שמחים שאתן לקחתם את היוזמה המדהימה הזו, והמחקר שלכם יוגש, הדוח שלכם יוגש למשפחות. נכון?
כן, בהחלט, הוא אצלם.
הוא אצלנו כבר, וביום שתהיה ועדת חקירה ממלכתית, אין לי שום ספק שהחומר הזה ישמש אותם ועוד איך. פרופסור אייל טרל מאוניברסיטת בן גוריון בנגב, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה לכם, תודה.